יש דיון עם מי שמוציא ספר יכול לברך ברכת שהחיינו או צריך לברך ברכת שהחיינו. אמור וקציעה ועוד אדמור ממונקאץ' כותבים לברך שהחיינו כשאדם מוציא ספר חדש. השאלה בעצם למה לא. כתוב בשו"ת דברי יציב, אדמור מצאנט פלוידנבורג, שאדם שכתב ספר הוא מסתובב בעולם עם דפיקות לב, איפה נמצאת הטעות? ועל זה לא מברכים שהחיינו. אדם הפעם לא מסיים את המלאכה ומוסיף להגיע את ספריו מכל טעות. אבל כשהזדמנו לאכסניה אחת שלושה שנים רוצים ספרים ביחד, אז היה, כן, זה היה מקום אולי לברך שהחיינו כל אחד על השמחה של השני, וזה מצנן את החשד. כן, טוב, אמיתי. אז הרב מרציאנו הזכיר לנו שגם הוא הוציא ספר פנקס בית הדין בטריפולי בקורות החכמים ממש לפני, כן, לפני כמה חודשים. צריכיתי לקבל את אחד העותקים הראשונים. הרב שלום הוציא את הספר על האגדה, והספר שחר הלכה חלק ב' הוא קיים בעולם, יש דפים ויש כריכות, הם יתחברו בעזרת השם עד לימים הקרובים ואז יתקיימו, ואנחנו זוכים לחבר בו חדשים גם ישנים. ישנים זה ארוחות חיים, זה הראשונים, חדשים, היום העצמאות והחידושים שהוא גורר לנו. התפילה שלנו שהחדשים והישנים כולם יהיו צפונים, חדשים גם ישנים, דודי צפנתי לך, כולם יהיו צפונים ועמוקים. במקום ברכת שהחיינו, רב שלמה זלמן אוירבך היה אומר שמי שהוציא ספר שיקנה בגד חדש לברך שהחיינו. אבל אנחנו מתכוונים לקנות בגד חדש לברכת החמה. אז כמה בגדים אפשר לקנות שהם הולכים עליהם שהחיינו? אז גם זה עוד נקודה לדיון. אבל ככה היה מורה רב שלמה זלמן, הופיע בספר מעדני שלמה, שהיה מקפיד על השחיינו הזה. ובמקום שחיינו נאמר כמה דברים בנושא סיפור יציאת מצרים על משקל ספר, המצווה לספר ביציאת מצרים, איזושהי הערה בהלכה. מה האמת, המצווה הזאת של סיפור יציאת מצרים יש בה כמה שאלות שלא נתבררו בפוסקים, ממש מבוכות שלא מתבררות. ובליל הסדר יש לנו שתי מצוות מהתורה מיוחדות לחג הפסח. המצווה האחת שהתפרסמה זו אכילת מצה, יש לה שיעורים ויש עניין של סביב זה. והמצווה השנייה, מצוות סיפור יציאת מצרים. שתי המצוות הללו מהתורה. יש לנו גם מצוות שמחת יום טוב, אבל זה לאו דווקא בפסח. יש לנו גם מצוות קידוש, שנחלקו בזה עם קידוש של יום טוב, גם כן הוא מדין זכור, כמו זכור יום השבת, זו מצווה מהתורה. כשיבנה בית המקדש, יהיו לנו עוד מצוות מהתורה, מצוות מרור, ומצוות אכילת קורבן פסח. לעת עתה, המצוות הללו דרבנן. ומצוות ארבע כוסות, גם היא דרבנן. וזכר לקורבן פסח, זה בחגיגה, גם זה דרבנן. שתי המצוות דאורייתא, המיוחדות לחג הפסח, הן מצוות המצה ומצוות סיפור יציאת מצרים. מצוות סיפור יציאת מצרים יש בה איזושהי כפילות שגורמת קצת בעיה. והכפילות היא שחייב בה גם האבא וגם הבן. יש דעת יחיד שאומר שרק הבן מחויב בסיפור יציאת מצרים, וזה טוב לכמה אבות שיכולים להוריד את הרמה של ליל הסדר, כי הם צריכים רק לספר לבן וזה מאוד קל. אבל במחילת כתוב מפורש הפוך, שבמצווה של הגעת לבנך לומדים שגם יש מצווה לומר לבן, וגם יש מצווה שאנחנו נספר בסיפור יציאת מצרים. ראיתי עכשיו בהגדה של פסח אורחות חיים, התכוונתי להביא את דברי הרשב"א, אז זה כתוב גם שם. ראיתי, שאלו כבר הראשונים למה לא מברכים על סיפור יציאת מצרים, ולמה אין ברכה על ההגדה. יש הרבה תירוצים לזה, אבל התירוץ שהרשב"א מביא, ראיתי את זה פה בגדר של פסח גם, שאין לזה קצבה, אין לזה סוף. סיפור יציאת מצרים, המצווה אף פעם לא מסתיימת. או, השאלה למה זה ככה? כלומר, לכאורה, למה לומר שאין לזה קצבה? כלומר, מדוע סיפור יציאת מצרים הוא מציאות כזו שלא נגמרת? אפשר לספר ולספר, למה אין רגע שבו יוצאים ידי חובה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה היא, איך לומדים מאותו פסוק, והגעת לבנך, גם שהבן צריך לספר לבן את סיפור יציאת מצרים, וגם שצריכים לספר לעצמנו את סיפור יציאת מצרים. יש לנו עוד מצווה דומה לזה, היא מצווה תלמוד תורה, שלמדנו שם ושיננתם לבניך, שאנחנו מצווים ללמד את הבנים, וגם ללמד את עצמנו. זה לא בדיוק אותו דבר, כי הבנים של ושיננתם לבניך זה כל ישראל, כי התלמידים נקראו בנים, והגעת לבנך זה דווקא בנך ממש, אבל העיקרון דומה, שאנחנו צריכים, הייתי אומר, שהסיפור יהיה מצוי בעם ישראל. האווירה צריכה להיות ספוגה סיפור. הסיפור צריך להיות בתוכנו, סיפור יציאת מצרים צריך להיות בבננו וצריך להיות בתוכנו. אנחנו צריכים לספר לבנים וצריכים לספר לעצמנו. כיוון שכך, כיוון שצריכים לספר לבנים וצריכים לספר לעצמנו, אין לזה גבול. כלומר, לספר לבנים, ראיתי במגדה של פסח לרבי יוסף בן ווליד, פירוש האגדה, בנו של רבי יצחק בן ווליד, שהוא אומר שבעל האגדה התכוון לומר ככה, אם היה מצוות סיפור יציאת מצרים רק למי שלא יודע, אז אולי אפשר לברך על זה כי יש לזה קצבה, אבל אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, מצווה לספר ביציאת מצרים בכל המרבה, הרי זה משובח, אז אי אפשר לברך על דבר כזה שהוא לא נגמר. ככה מתרים את הדבר, כי המצווה היא שיהיה סיפור יציאת מצרים באומתנו, ולדבר הזה אין סוף, אין לזה סוף. כידוע שהרב אבו דרהם אומר שההגדה נקראת הגדה ולא אגדה, כמו שבדרך כלל יש לנו באגדות חז"ל. ההגדה נקראת הגדה על שם מצוות והגדת לבנך. זו הסוגיה שאנחנו עוסקים בה, שהיא הסיפור הזה מצוי בתוכנו, מצוי בעם ישראל. שאלה ראשונה שצריך לשאול היא, האם אדם צריך לספר דווקא בפיו, או הוא יוצא ידי חובה בשמיעה? מה? מה דיסק? הוא כבר מקצין את השאלה עוד יותר, יש לזה קצת נפקמינה. האם אדם צריך לספר בפיו, או יכול לצאת ידי חובה בשמיעה? דנו בזה בעניין לימוד תורה, האם אדם ששומע דברי תורה מברך ברכת התורה או לא. לגבי לימוד תורה אפשר לפלפל, לגבי מצוות סיפור יציאת מצרים לא צריך לפלפל, זה כתוב מפורש בגמרא. גמרא אומרת שהיה מי שאמר שסומה פטור מסיפור יציאת מצרים. נדעו את זה פסוקים שנאמר בעבור זה, כתוב בננו זה שרואים אותו. אז היה מי שרצה להגיד שסומה פטור מיציאת מצרים. אומרת הגמרא, איני והרי אצל רב יוסף שהיה סומה, רב ששת שהיה סומה, הוא היה אומר את האגדה. מי אומר את האגדה? בי רב יוסף בי רב ששת, הם רב יוסף ורב ששת. זאת גמרא פסחים דף קופת זין עמוד ב', ומשם רואים שהיה אחד אומר את האגדה ואשר היו שומעים. ויש לנו מזה הלכה בשכן אורך נשארה מהדין הזה, הלכה נשארה מזה, גם כן לוקחה מהגמרא בפסחים דף קופת לדבר עמוד ב', שרק זה שקורא את האגדה הוא עוקר את השולחן. כלומר, הרי עוקרים את השולחן כדי שישאלו הילדים, המנהג הזה של עקירת השולחן נשאר אצל יהודי המערב בצורה מאוד יפה עם קערת הסדר, שמרימים את זה ומעבירים את זה מעל ראשי המסובים, זו עקירת השולחן. אבל עוקרים את הסדר רק מלפני אומר האגדה, כך כתוב בפסחים קופת דבר עמוד ב' וברשבם. שם נפסק להלכה בשכן ערוך בתף עין זין סעיף ד'. אם כך, אז יש פה שאלה, יוצא שהמצווה לספר ביציאת מצרים לא נעשה דווקא על ידי זה שמדברים, אלא גם על ידי זה ששומעים. והשאלה היא בעצם למה, למה אפשר לשמוע? זה קודם כל אומר שהמצווה היא לא לדבר. חידוש מפורסם של הגריז. הגריז אומר שאי אפשר לצאת ידי, בברכת כהנים ידי שומע כעונה. כלומר, אי אפשר שכהן אחד יאמר יברכך, והכהנים האחרים יאמרו אמן. כי צריך לדבר. במקום שצריך לדבר כל רם, אי אפשר להיות שומע כעונה. מכאן רואים שבסיפור יציאת מצרים אין מצווה לדבר. אז מהי המצווה? לספר! ואיך מספרים? הסיפור הכי יפה זה, אחד מספר וכולם מרותקים. זו המצווה לספר, אני חושב ככה על דרך הלכה אני אומר את זה. אחד מספר את הסיפור וכולם מרותקים עליו. המצווה היא לספר ביציאת מצרים. זה בהגעת לבינך. כמו, הלך הרב שבת, זה טוב. אז כמו שהרב שבת מלמד את ההגדה של פסח וכולם מרותקים, אז אנחנו מתארים לעצמם את אבי המשפחה, אומר לילדים כולם ככה, אני לא מצליח, כי אני מצליח את... תמיד יש פלפולים, אז לא מצליח לרתק את הילדים, אבל שזה מלמד, אתה מספר את ההגדה, כולם ככה, עם עיניים בורקות, זו המצווה לספר ביציאת מצרים, ולכן אפשר שאחד ידבר, ועכשיו יאמרו, ישמעו, אני אומר באופן, בניסוח קצת אחר, המצווה היא שהיא הסיפור מצוי בעם ישראל, והגעת לנבחה שהיא הסיפור בתוכנו, וכיוון שכך, הסיפור בתוכנו, נגיד שאחד מדבר ואחרים שומעים. ובעצם מה שיוסי שאל, זה שאלה מחרידה, מה יהיה הדין אם אנחנו לא היה לנו כוח, אנחנו נשים דיס של דודו פישר בנושא הזה על שעון פסח, נשים את זה על שעון פסח, ויהיה אחד שיספר את האגדה בפסח ואנחנו נשמע. כלומר, האם צריך שמיעה מבר חיובה? האם צריך שדווקא...
זה ממש מהגבדה שרדתי.
לא, הפוך, משם... שמה? שצריך שמיעה מבר חיובה. ודוקדק, נכון? כי אחרי זה יכול לומר, נכון? מצוין, אתה... כל יום ראשון... כן, הוא צודק. הרי הגמרא מוכיחה ככה, רב יוסף היה סומה. אומרת הגמרא שאם הוא יקריא את האגדה, סימן שהוא בר חיובה. מה לומדים מכאן? שרק בר חיובה יכול להוציא ידי חובה את השומעים. כלומר, הסיפור צריך לעשות על ידי מי ששייך בתורת הדבר. וכך כתוב בחתם סופר בתשובה, שצריך להיות בר חיובה. יש נפקא מינה, אנחנו הספרדים, אצלנו האגדה היא בנוסח שכל בני הבית קוראים. לא שצריך כך מעיקר הדין, אבל כולם ביחד מזמרים. כך כתוב בריטווה, בסדר האגדה של הריטווה כתוב שצריך לשיר את האגדה. ויש לנו ניגון מיוחד לאגדה, כולם שרים ביחד. אחרי שהתחתנתי, אחד הדברים שזעזעו אותי בליל הסדר השני אחר נישואי היה שחילקו את האגדה והגיע השלב שגם ילדים קטנים קוראים. לכאורה יש בזה בעיה, לכאורה יש בדבר הזה בעיה. המצווה לספר ביציאת מצרים לכאורה צריך להיות על ידי אדם שהוא בר חיובה, כך כתב חתם סופר. כמובן שרוב סיפור האגדה הוא לא מעכב, רוב סיפור האגדה הוא לא לעיכובה, אז פרטים שהם לעיכובה לכאורה צריך אדם גדול שיומה. אבל אני מגיע לשאלה שנראית, אז זה בעצם מציל, זה קצת יותר פשוט, צריך לספר את זה בר חיובה. אבל מגיע לשאלה שרציתי לדון, שראיתי שמישהו כתב ספר במאמר בנושא הזה, התייחס לזה. מה קורה כאשר מתארחות שלוש משפחות, ארבע משפחות, חמש משפחות ביחד, הסבא והסבתא והחתנים והבנים, והם כולם ביחד בליל הסדר. האם את המצווה והגדת לבינך נקיים על ידי זה שהסבא או הדוד יקריאו את האגדה? כלומר, מה צריך את הפורמט? אני חושב שהפורמט אצל הספרדים זה שכולם קוראים ביחד, בכל מקרה מזמרים את כל האגדה ביחד. בסדר, אבל לא כולם עושים את זה, גם זה רק עידור מצווה ואפשר קצת ככה לנקר באמצע. מה קורה כשאחד קורא את האגדה והוא לא האבא? האם זה טוב? האם זה מותר שאחד יקרא את האגדה ואבא לא משתתף? נשאל שאלה אחרת, מה קורה אם אתה מזמין אדם שהוא לא שומע מצוות לליל הסדר, הוא אבא ויש לו בנים, ואתה אבי המשפחה מקריא את האגדה, הוא קיים מצוות והגעת לבינך או לא? נראה לי שכן, אין לי הוכחה ברורה לדבר, אבל נראה לי שכן. כלומר, אני רוצה, מאמר מוסגר, שכחתי להעיר, מאמר מוסגר, יש לנו בילדים קטנים שלוש מצוות. יש דין חינוך, זה הדבר הנפוץ, מצאנו בהקהל, הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, עטף באים כדי ליתן שכר למביאיהם. אבל בסיפור יציאת מצרים זה לא כדי ליתן שכר. סיפור יציאת מצרים, מה שהקטן הזה יכול להבין, זו מצווה בפני עצמה. זה לא כדי לחנך אותו ולא כדי שאני אזכה בשכר. מה הסיפור הזה נמצא בתוכנו, נמצא בעמנו, והקטן הבין מה שהבין, זוהי המצווה. ראיתי פה בדף מקורות של הרב שבת שהוא הביא מהמעריל, נכון? המקור הוא באמת מהמעריל, שכותב שהקטנים הם עיקר המצווה. הם עיקר המצווה, הם לא רק המצווה. המצווה היא שגם הגדול יאמר, כפי כוחו וכפי יכולתו. כי אני חוזר לשאלה, האם כאשר הקטן שלך שמע מפי אבא אחר את האגדה, האם אותו הוא שמע את האגדה, אבל לא ממך, האם קיימת המצווה והגעת למנחה או לא? ועוד מעט שאלה שלה הבאה, וכבר לא רוצה להגזים, מה קורה אם אתה בכלל לא נמצא בסדר? ואתה שולח שליח מישהו שילמד, לכאורה במצוות תלמוד תורה קיימת. אם מסרת את בנך למלמד, כבר קיימת מצוות תלמוד תורה, אז מה הדין במצוות והגעת לבנך? בכל הדברים הללו, באופן פשוט נראה לי שיצא ידי חובה. אני חוזר להסברה היסודית, אין לי מספיק מראה מקומות לזה, אני חוזר להסברה היסודית. הסברה היסודית היא ככה, הרי מאותו פסוק אנחנו למדנו, הפסוק והגעת לבנך, למדנו שגם אנחנו חייבים לספר מצד מצרים, וגם מצווים לספר לבנים. איך למדו את זה? הרי המצווה והגעת לבנך, איך למדנו שאנחנו מחויבים בדבר הזה? הרמב"ם מביא פסוק, זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים. במחילתא מבואר שזכור זה גילוי מילתא לכך שהפסוק והגעת לבנך מדבר גם עלינו. אבל זה לא כתוב שם, כתוב והגעת לבנך. אני מסביר, אני חושב שהנקודה היא שהסיפור יהיה מצוי בעם ישראל. זו הנקודה של והגעת לבנך. צריכים לדאוג שהסיפור הזה יהיה קיים, שהסיפור יהיה שרוי באומה. גם אנחנו חלק מעם ישראל, אנחנו צריכים לספר לעצמנו. מאין זה אנחנו אומרים במצוות תלמוד תורה? מצוות תלמוד תורה, הרמב"ם מגדיר שהמצווה היא ללמד את עצמו. המצווה היא לא ללמוד תורה, אלא אדם צריך ללמד את בניו וללמד את עצמו. היינו צריך שהתורה תהיה מצויה בעמנו. אנחנו מלמדים את עצמנו תורה, מאלפים, מלשון אלף בינה, מאלפים את עצמנו, אולפן חדת, מלמדים את עצמנו תורה. וכך, אם זאת הסברה, אז נראה לומר שהדבר הזה, כמו שהוא מתקיים, יש פה ארבע מדרגות, כמו שהוא מתקיים באבא ובבן, כמו שהוא מתקיים אם שומעים אותו ממישהו אחר, כלומר, אני מחויב מצד ציפור ביציאת מצרים, שמעתי את זה מישהו אחר, אני מקיים, אז נראה לי עושים מדרגה שלישית. הוא עדיין, אם הבן שלי שומע ממישהו אחר, וזה נעשה בצורת הסיפור המקובלת. כלומר, נראה לי ככה, אם הבן שלי יתגנב, כמו שתכנס שלו, הבן של מישהו לא דתי, יתגנב ולא יסדר אצל השכנים, ואבא שלו לא יודע, נראה לי שלא קיים את המצווה. אבל אם האבא הולך עם הילד, וככה מספרים פה את הסיפור במשפחה הזו, זה האופן שסיפור יציאת מצרים מסופר, נראה לי שיוצא ידי חובה, נראה לי יותר מזה, אפילו אם לא נמצא שם, הוא שולח מישהו ללמד את בנו, גם כן יצא חובה בכל המצבים הללו. כך אני חושב, אין בזה מקורות בורים, ראיתי מי שכתב את זה גם כן בלי מקורות, אלא כל מצוות, אין בזה מקורות בורים, אבל כך נראה לי יותר, והכל חוזר לסברה הזאת, שהמצווה לספר ביציאת מצרים, מי שיהיה הסיפור מצוי, והוא מתנו. ממנה נסע בדרך של סיפור. צריכים מאוד מאוד להיזהר. לפעמים, בגלל שתשומת הלב מופנית לילדים, הרמה של ליל הסדר יורדת. והרשב"א אומר שאין קצבה לסיפור יציאת מצרים, אין לו סוף, הרי ודאי לקטן יש סוף. אז אנחנו צריכים לדאוג שהסיפור יהיה מצוי באומתנו בשתי רמות, ברמה הפשוטה של ילד ובשלמות של אדם מבוגר, להוסיף כמה שיותר. לעניות דעתי, השיא של הסדר זה מה שכתוב בשולחן ערוך, חידוש גדול בשולחן ערוך שלא נזכר ברמב״ם ולא בריב, חידוש גדול שמי שעוסק בהלכות הפסח בסוף ליל הסדר, גם הוא מקיים מצוות סיפור יציאת מצרים. אחרת מאיפה זה בא? חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח עד שתחטפנו שינה. מאיפה לקח את זה השולחן ערוך? שגם בכלל זה, גם זה בכלל מצוות סיפור יציאת מצרים. מי שמתעלה בליל הסדר זוכה להבין שכל ההלכות של יציאת מצרים הן מבטאות את סיפור יציאת מצרים, מבטאות איזו אמת שיש ביסודם של של הדברים, ואז הוא ממשיך כל הלילה עד שחוטפת אותו השינה, וזה השלמות של הסיפור. אז אז רציתי רק להעיר את ההערה הזאת. ספר, סיפור וספר, אלו שלושת הדברים שבהם נברא העולם, וגם התורה, תורתנו אין לה סוף, ונזכה כולנו ללמוד את ספרנו, ספרים של אחרים, מחדש, דקדק בהם, לברר אותם, ללבט משנתנו. רק צריך עוד דקה, כן, אז אני אסיים בסיפור מפי מורי ורבי הרב שלום משאש זצ"ל, שהיורצייט שלו בעוד שבוע. והוא אמר לי פעם שיש קושי גדול לאדם שכתב תשובה בהלכה להודות על האמת שהוא טעה. כלומר, עד שאם זה קורה, אם זה מזדמן, אם הוא כתב תשובה בהלכה והדיד שינה מעיניו והשקיע ונראה לו שהפסק הזה ברור כבית הבקותך, ואחר כך מישהו אחר כתב לו והוכיח לו שהוא טועה, אז הוא אומר שהוא חינך את עצמו מה שהיה קטן להודות על האמת ולשמוח, למרות שהתפסת, כל עוד שהדברים הם בעל פה לא נורא, אבל התפסת, אז מה תכתוב בספר הבא שלך? הסימן ההוא, דברים שאמרתי לכם טעותם בידי, חינך את עצמו לדבר הזה. אני עוסק בענייני יום העצמאות, יש הרבה סוגיות שזה מין חריש ראשון כזה, חריש ראשון כזה, ואמר לי הרב צביטאו שאני ידע לי שיש את האפשרות, או שאף אחד לא יתייחס למה שאני כותב, אז יש אולי זה הכי טוב, אבל אפשרות שנייה, שיהיו כמה שכן יתייחסו, וכשיתייחסו לזה, אז יהיו הפתעות, כיוון שאנחנו הולכים ממש בדרך ראשונה ראשונה בסוגיות, למשל, דוגמה, האם יש איסור להספיד ולהתענות? שזה רציתי לדבר, אבל זה קצת משהו צדדי, בימי ניסן נוהגים לא להספיד ולא להתענות, במנהג, אין בזה איסור. במקור, הסוגיה הרי במנחות אומרת שמא' ועד ח' בניסן, ומי ח' ועד י' ד' הם ימים טובים של מגילת תענית, איתו קם תמידה ואיתו קם, שכחתי עוד משהו עם הקורבנות, היו ימים טובים מא' עד י' ד' שתקנו, האם הללו בטלו, כי בטלה מגילת תענית, בכל זאת נוהגים לא להגיד תחנון בימים הללו בגלל הנשיאים, אבל זה מנהג, ונוהגים לא להספיד ולא להתענות. והנה נשאלה השאלה שתדהמתי בעצם לא שאלו אותה קודם, האם ביום העצמאות אסור להספיד ולהתענות? האם זה כמו יום שלא אומרים בו תחנון שנוהגים, או זה כמו חנוכה שאסור? מהי נפקא מינה? הרי לא תקנו איסור להספיד ולהתענות, אבל יש בו הלל, אז האם יום שאומרים פה הלל אסור להספיד ולהתענות? שאלה חדשה. בדוקדק מהרב צבי יהודה שאומר שמותר. אני חושב, וראיתי בדברים של הרב הרצוג, שהם דוקדק בדבריו שהוא סובר שיש איסור עצמי להספיד ולהתענות ביום הזה. אז לא ניתן בדברים האלה, אני מסיק שמותר. אבל בכל זאת נוהגים שלא, כמו ימי ניסן, לא גרם ימי ניסן. ומילא השאלה הבא, מי שיש לו יורצייט ביום העצמאות, האם יכול להתענות ביורצייט הזה או לא יכול להתענות בזה? בכל זאת אומרים שחנוך ורמה. לגבי ימי ניסן, האם מתענית האם תיורצייט? אז יש מין שאלות חדשות עולות, ואנחנו לומדים, משתדלים להשקיע בדבר הזה, אבל מצפים שיהיו הפתעות, ובעזרת השם נשמח להודות על האמת ולתקן את דברנו ולחזור בנו אם צריך, בעיקר שהתורה תלך ותתברר בתוכנו במלוא אמיתותה, ואז אולי נוכל לדבר שהחיינו. אבל כתב ישות יד הלוי שזה כבר יהיה מאוחר מדי, ישות יד הלוי של הרב במברגר שאומר שאם תחכה עד שתדע את הכל זה כבר יהיה מאוחר מדי, כשחיינו צריך לברך ברגע הראשון של השמחה, ברגע הראשון אי אפשר כי הדברים לא מספיק ברורים, ברגע השני זה כבר מאוחר מדי, ולכן כך גזרה חוכמתו התברך שקצת קשה לברך שהחיינו על ספר חדש. חג שמח, חג שמח.